אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום השני של חודש אפריל לשנת 2024, המעבר מיום כ"ג ליום כ"ד של חודש אדר ב', והיום הייתי רוצה לקחת אתכם הרחק מכאן. ויש בזה משהו נצרך מצד אחד, מאידך יש בזה גם משהו בעייתי, כי אנחנו לא יכולים להתרחק מן ההכרה במצב, במלחמה, בחטופנו, ואף על פי כן צריך לדעת לשמור בתוך הנפש איזשהו מקום שיש בו בריחה, ואני חושב שלאורך ההיסטוריה אפשר לשמוע סיפורים על דמויות שעמדו ממש בעובי הקורה ניצבו של מערכות היסטוריות קשות, ועדיין לא מנעו מעצמן את קריאת הספר. את מה שאפשר לראותו כבריחה מסוימת לאיזשהו מרחב אחר, לאיזשהו מקום אחר בתודעה. אני הייתי רוצה לקחת אתכם איתי פעם נוספת, כפי שאני אוהב כל כך לעשות מעת לעת, אל המערב הפרוע, המערב הישן של אמריקה, The Good Old West, המערב הישן והטוב מחד, אבל גם the wild wild west, המערב הפרוע. כאשר אנחנו אומרים המערב הפרוע, אנחנו בעצם מתכוונים בעיקר לתקופה מסוימת שנמשכת משנות ה-60 פחות או יותר של המאה ה-19 עד ראשית שנות ה-80 של המאה הזאת, ויש הרבה ויכוחים בין ההיסטוריונים מתי אתה שם את נקודת ההתחלה של המערב הפרוע. האם המערב הפרוע מתחיל כאשר מתחילה הנהירה הגדולה לכיוון קליפורניה, מערבה, בעקבות הזהב, בעקבות השמועות על מציאת זהב, הבעלה לזהב, שאנחנו עסקנו בה פעמים רבות כאן. אבל היום הייתי רוצה שנציין מה שמציינים בארצות הברית מדי שנה, בראשית אפריל, את יום ההולדת של הפוני אקספרס. הפוני אקספרס, כבר השם הזה, אני חושב, מצלצל ומעיד על הרבה דברים. כן, זו חברת המשלוחים, חברת התובלה, חברת הדואר למעשה, האגדית, שבמשך זמן קצר, החל מאפריל 1860, הייתה הדרך המהירה ביותר, מהירה כברק, להעביר דואר מארצות הברית המיושבת, המאוכלסת, האזורים המזרחיים של ארצות הברית, אל המושבות במערב הפרוע, אי שם במדבר הזה. אנחנו מדברים בעצם על קליפורניה ואורגון, אלה שני האזורים המרכזיים. כבר היו שם מאות אלפי בני אדם, שהחלו להגיע בעיקר בעקבות הבעלה לזהב ב-1849. ואותם בני אדם שישבו שם היו מנותקים. היה איזה ניתוק אדיר של קשר בין ארצות הברית המיושבת, בין האזורים המזרחיים שלה, לבין המערב. חדשות, ידיעות, לקח להם כל כך הרבה זמן להגיע. זמן רב. בוודאי בין אנשים פשוטים, אבל אפילו ידיעות בעלות חשיבות לאומית. כי הדואר היו שתי דרכים מרכזיות להעבירו. האחת, דרך הקרקע. מסע של עגלה רתומה לסוס, שמאמיסים עליה את כל הדואר שישנו. והיא, סוס שסוחב משקל גדול על גבו, היא מעבירה לאיתה את הדואר. זה מסע שהיה לוקח חודשיים ויותר. אנחנו, כשאנחנו מדברים על המערב הפרוע וחושבים על המערב הפרוע, על מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על הסוס הזה שחוצה את הנופים שהתרגלנו כל כך לראות בקולנוע, והלא המערב הפרוע, זו תקופה בהיסטוריה, אפשר לדבר עליה, אבל יותר מתקופה בהיסטוריה, זו תקופה בקולנוע שמדמיין את ההיסטוריה לאחור. מה המערב הפרוע מצייר לנו תמיד? הוא מצייר את הסוס שעובר את השממה המערבית הזאת, את המדבר באבחה. אבל המסע למערב הפרוע מאזורים אחרים של ארצות הברית, בייחוד בתחילת הדרך של הבעלה לזהב, והבעלה למערב הזה הייתה בעלה שהיו לה כמה מובנים. אחד, ביקש זהב. אחר, ביקש לעשות כסף על אלה שמחפשים זהב. ושלישי, בכלל חיפש, כפי שהמורמונים בסופו של דבר מצאו את מושבם ביוטה, שלישי חיפש לעצמו ארץ חדשה, ארץ מובטחת חדשה, ירושלים חדשה להתעלות בה. אם יש מקום חדש, אז הוא בוודאי הארץ המובטחת, בו יימצא האושר. והאנשים האלה אשר באו לאזורים החדשים, הם באו בעגלות רתומות לסוסים. זה היה מסע מפרך שנמשך חודשים עם כל המטלטלין שלך. ועם המשפחה, זה לא היה מסע מהיר, זו הייתה תכלית האיטיות, כך גם עם הדואר. אז דואר שלוקח לו בדרך כזאת להגיע. כאשר הוא כבר בא, עבר זמנו, בטל קורבנו, מה יש לקרוא? אז ישנה דרך אחרת, הדרך הימית, שהיא, כאשר אפילו מדמיינים אותה, היא נשמעת מופרכת. מפני שאתה רוצה להעביר דואר, ממזרח ארצות הברית למערבה. אז מה אתה עושה? אתה לוקח ספינה שמקיפה למעשה את אמריקה. ממש מקיפה. בדרך הימית הוא מגיע מסביב. וגם זה לוקח חודש. וגם בזה יש בעיות. אז יש ניתוק. ומה שלא רוצים זה שיישאר הניתוק הזה. כי הניתוק הזה עלול לייצר את אותו מערב פרוע, פיראי, את אותה ארץ בלי חוק, רוצים לחבר בין שני הצדדים של ארצות הברית. בסופו של דבר, הניסיון הזה לחבר באמצעות הפוני אקספרס, הוא ניסיון שדווקא הוליד את המערב הפרוע כפי שאנחנו מכירים אותו. כי אם אמרתי שהמערב הפרוע הוא תקופה שבדרך כלל מציירים את ראשיתה בשנות ה-60 של המאה ה-19, הפוני אקספרס הוא רק מ-1860. מה היה הרעיון? איך יפתרו את המרחק ואת האיטיות של כלי התחבורה? הרעיון היה שאפשר לקחת את הרוכב המהיר. אדם אחד על סוס אחד שרוכבים במהירות בזק. זה חלום. הדבר הזה ינצח את המרחק הגדול. אנחנו נצליח באמצעות העזים שברוכבים והמהירים שבסוסים לנצח את הנתונים הבסיסיים של העולם. אלה היו שלושה יזמים, ויליאם ראסל, אלכסנדר מייג'ורס וויליאם וודל, זה היה שמו. שלושה יזמים שהם היו בעסקי התובלה, והם הבינו שיש כאן הזדמנות, כסף ממשלתי. כי הממשלה האמריקנית רוצה לפתור את העניין הזה, היא מוכנה למי שייתן מענה לתת סובסידיה, כן? מימון פדרלי, הדבר הזה שהאמריקנים תמיד נשכו את השפתיים לגביו, אבל כדי לפתור את ה-Great Divide הזה, את החלוקה הגדולה של ארצות הברית למזרח ומערב, אנחנו ניתן את הכסף למי שמוכן, אז צריך לבוא עם איזה רעיון. מה מהיר יותר מעגלה רתומה לסוס? או מספינה שעושה את דרכה בדרכים שהן עיקופיות, עקיפות. הסוס האחד, הרוכב המהיר, הפרש. הוא ינצח את הכל. הוא התשובה. נשלח פרשים למערב. אתם כבר מבינים מה זה מוליד. אם יהיה פרש אחד מהיר מספיק, אם נמצא אותו אי שם, היום יש תחרויות כאלה. אם נמצא את הפרש המהיר, תחרויות שהן לא רק מרוצי סוסים, אלא למצוא את מי שיכול להיות הרוכב שיעבור שטחים ארוכים בסגנון המערב הפרוע במהירות גדולה. יש הרי געגוע אדיר בארצות הברית למערב הפרוע. וגם מועמדים פוליטיים לנשיאות וכולי מנסים להיחס בדימוי הזה עדיין של שומר הבקר, הבוקר, הקאובוי, הרוכב המהיר. אנחנו נשלח אדם אחד על סוס אחד מהיר. וזה יהיה השינוי הגדול שאמריקה מחכה לו. מידנייט ריידר, הרוכב בחצות שלא ייתן שיתפסו. וזו גם השאלה שעומדת בפני השלישייה שהזכרנו, שלישיית היזמים שמייסדת ומשיקה באפריל 1860 את הפוני אקספרס. כי היה להם רעיון כזה. במקום עגלה גדולה רתומה לסוסים עם הרבה דואר, אנחנו נשלח כמה וכמה רוכבים יחידים. כל רוכב בקצב שלו. כל רוכב לוקח כמות מוגבלת של מכתבים על סוס מהיר, בלי עוד מטלטלין, בלי עוד מסע שעשו סיסה, ופשוט הרכיבה המהירה ביותר שאתה יכול להגיע אליה. תטוס! מאן לאן? ממיזורי עד לסקרמנטו, עד לקליפורניה. זה בעצם המסלול, ממיזורי ועד למערב, שהוא המסלול שמכונה השביל של אורגון. זה השביל שרבים הגיעו בו מן המזרח למערב. אתה בעצם לוקח רכבת, מסיע את הדואר באמצעות רכבות עד למיזורי, ואז ישנו שטח רי גדול, לא מיושב, בין מיזורי לבין או באופן יחסי לא מיושב, לא רשמי כמובן. ודאי שהיו בו אנשים, וזו תמיד הרי התרוניה של האמריקנים הילידיים, על המחשבה הזאת, האשליה העצמית הזאת שלפני בו האנגלים, לפני בו האירופים, לייבש את אמריקה, לא היה באיש, מה שוודאי לא נכון. וגם לא לגמרי חשבו זאת, אבל היה נוח לצייר איזו תמונה כזאת של שממה. אבל בכל זאת יש כאן גם באמת אזורים שיש בהם שטחים, פתוחים, ארוכים, את כל זאת יעבור הרוכב המהיר לבדו על סוס מהיר. אז מה צריך לעשות? צריך למצוא את הסוסים הכי מהירים. חלקם היו סוסי פוני, מכאן השם המשעשע, פוני אקספרס. ולא פחות משחשוב למצוא את הסוסים הכי מהירים, הכי בריאים. והם יצאו לאיזה מסע חיפוש. השלישייה שלנו, של יזמים, הם חיפשו את הסוסים הכי מהירים, הם גם מחפשים את הרוכבים הכי מהירים. היה להם צי של רוכבים שמתחיל בגיל 11 ונמשך עד גיל 45 אגב. כן, זו תעודת עניות. אמרו על איזה ילד בן 11 שהוא רוכב מהיר מאוד. זה בסדר. אבל אתה תעסיק אותו. כן, זו הייתה התפיסה. אם הוא הרוכב המהיר, אם הוא יעביר את הדואר, הוא יועסק. וכך היה. והייתה בעיה. עם אותם רוכבים מהירים. שהם בדרך כלל היו טיפוסים חוספסים מאוד. בכלל, מה המשימה שלהם? המשימה שלהם היא לעבור במהירות אדירה, במהירות של 10 ימים. מרחק אדיר, זו הייתה המטרה. האמונה הייתה שיהיה אפשר להצליח ב10 ימים לעבור 2,000 מילין. 2,000 מייל. זה המרחק ממיזורי לסקרמנטו. סנט ג'וזף במיזורי, סקרמנטו קליפורניה. מיזורי היא נמצאת באזור המכונה המערב התיכון, אבל אם תסתכלו על מפת ארצות הברית, היא נמצאת במרכז, לעומת המערב שמסמלת קליפורניה. וכאשר אתה עובר דרך כזאת, אז יש לך הרבה מאוד סכנות. התוואי של הדרך שאינו קל, הם ניסו למצוא את השביל הכי קל ומהיר, אבל זה לא קל. מזג האוויר, תלאות מזג האוויר יכולות להיות קשות מאוד, ולא פחות מזה, שודדים שבדרך, וגם לוחמים של השבטים הילידיים, שינסו לשדוד אותך או לפגוע בך, פשוט מעצם העובדה שאתה שליח של חברה רשמית שמקבלת סובסידיות מממשלת ארצות הברית. אז יש סכנה. צריך פה גם מישהו שהוא רוכב מהיר חסר מעצורים מבחינת מהירות וגם אמיץ לב, ולפעמים בשביל אומץ לב צריך דווקא איזה עוז שיש בו משהו חצוף, שובר מוסכמות, המודעות שמפרסמת החברה, כדי לזכור את אותם רוכבים מהירים. האם אתה אמיץ מספיק? הם ידעו שהם צריכים לדרוש לעבודה הזאת אמיצים, ושאולי גם ככה הם ימשכו. האם אתה גבר דיו, כן? מושג הזה שהיה נהוג להשתמש בו בעבר. האם אתה מספיק גיבור כדי לעבור את הדרך הזאת? כי זאת דרך לאמיצים בלבד, וזו הייתה האמת. ומי שרוצים לגייס את עצמם לדברים האלה, הם לא פעם ולא פעמיים, בטח בתקופה ההיא, אנשים קשי יום, ומחוספסים מאוד, מחוספסים, כלומר, חספסו את עצמם, בעיקר בעזרת הרבה אלכוהול, מה שתמיד מקושר לאלימות. אז מה עושים עם כל הטיפוסים האלה שאספנו, שאנחנו יודעים שהם רוכבים נהדרים, אבל אם אנחנו סומכים עליהם, שיעמדו ביעדים, הרי כדי להצליח בדרך הזאת, בעצם הם בנו שיטה. השיטה היא כזאת. אתה רוכב על הסוס שלך עם שלושה דברים בלבד. הכי חשוב, יותר חשוב ממך, המכתבים שאתה לוקח הם קודש, עליהם אתה צריך להגן. מלבד המכתבים, אקדח ומים. ובסך הכל, כל הדברים האלה מוכלסים בתיק אור שמיועד, אתה שם אותו על הסוס, הוא מכונה מוצ'ילה, זה שם שמתגלגל בשפתם של מי שמטיילים היום לדרום אמריקה, לשאר העולם, אבל זו הייתה המוצ'ילה בתפיסה האמריקנית. התיק שבו משתמש הרוכב, אתה מכניס למוצ'ילה אקדח, מים, מכתבים, זהו. שום דבר אחר. שהסוס יוכל להיות כמה שיותר קל, כמה שיותר מהיר. אם הסוס מתחלף, מחליפים אותו בסוס אחר. יש לאורך הדרך הזאת של 2,000 מילין, מאות תחנות. בתחנות האלה אתה אמור רק בתחנות מסוימות לעצור, ברובן רק לחלק מכתבים ולאכול. אתה אמור לאכול במשורה, לישון עוד יותר במשורה, ולטוס כברק על גב הסוס. עכשיו, איך אני אקח ואשכנע את הבחור הזה שהבאתי, מאיפה שהוא לא הגיע, שהוא בא מלמטה, אבל הוא מאוד מהיר על הסוס, איך אני יכול לבטוח בו שהוא לא ישתה כמה כוסות של וויסקי יותר מדי? הסוס כבר לא יגיע תוך 10 ימים. צריך שתהיה שבועה על התנך, והייתה שבועה. אני מתחייב, כל עוד אני משרת את החברה, אני לא אקלל, לא אשתה משקאות חריפים, ואני אתנהג כאדם ישר ומכובד. So help me God. עכשיו, הניסוח הזה, so help me God, כן, זה גם הניסוח כשנשבעים על התנך נשיאי ארצות הברית, שהם ישרתו בנאמנות את ארצות הברית של אמריקה. So help me God. אותו נוסח. אלוהים יעזור לך לעמוד במחויבות הזאת. וזה הזמן, אנחנו נמצאים בזמן מחודש אפריל, שבו יצאה הקבוצה הראשונה של רוכבים. והם עמדו ביעד. הם הגיעו תוך 10 ימים, האחרון שבהם הגיע תוך 10 ימים, הם הצליחו. הם היו כל כך מהירים. זו הצלחה אדירה. עשינו זאת. גילינו שבאמצעות הרוכב המהיר אפשר לנצח את כל מה שחשבנו על הזמן. והרוכבים הנה, הוצאנו לדרך את הרוכבים, והם הגיעו תוך 10 ימים, 2,000 מייל בעשרה ימים, מי שמע כדבר הזה? זו הצלחה מסחררת, לכן הפוני אקספרס הוא מושג בתרבות האמריקנית, ונעשו עליו סרטים תיעודיים, וסדרות, וסרטים לא תיעודיים, משחקי מחשב, יש שירים, יש שיר, סול, אמריקן, איך לא נשמע אותו בתוכנית הזאת, אבל שהשורת מפתח שלו, Blame it on the Pony Express, כן? אם משהו לא הגיע בזמן, אפשר להאשים את הפוני אקספרס, אולי הסוס נח בדרך. זה מושג, זה מיתוס אדיר שמעצב את התמונה של מהו היות אדם במערב הפרוע, גיבור במערב הפרוע. מי נשלח למערב הפרוע? מי מסוגל להגיע למערב הפרוע? הרוכב האמיץ. אז הנה, כאשר אמרתי בראשית דבריי, שאנחנו מדמיינים את הדרך למערב הפרוע תמיד על הסוס השועט. כך תמיד נחשוב. בין אם זה הקומיקסים המפורסמים, שמקורם בבלגיה של לקי לוק, בין אם זה אותו איש ללא שם בסרטים של סרג'ו ליאונה, הדהירה על הסוס. זה המערב הפרוע. אבל זה לא תמיד היה הסמל. לפעמים ההליכה האיטית, יותר מזה, לרוב בכתבים שתיארו את הדרך אל הזהב שאולי נמצא במערב, אז זה היה התיאור הסיזיפי הזה של ההליכה האיטית. לא עוד. עכשיו יש לנו פוני אקספרס. אלא שיש מרחק מאוד גדול בין המיתוס לבין המציאות. כי בסך הכל, כשנה וחצי, כמדומני 19 חודשים, זה המספר המדויק, שרדה החברה הזאת, ולא בגלל שזה היה מסוכן מדי. רוב הרוכבים הגיעו לידם, חלקם אכן נתקלו בשודדים, חלקם נתקלו בלוחמים ילידיים, ונכנסו איתם לקרבות, ומפני שלרוב הם ניצחו אותם, כי להם היה אקדח, ולאחרים היו רק חיצים. והיו מקרים שתחנות נשרפו בידי אמריקנים ילידיים שרצו לגרש את המוסד החדש הזה של האדם הלבן מאזורם. הנה, פתאום יש פה תחנות שצצו כפטריות אחרי הגשם, תחנות של הפוני אקספרס. אבל זו לא הייתה הבעיה. אפילו שהיו מקרים טרגיים. נער שליח בן 14, שנרצח בדרך, ולא השלים את המסלול שלו בפוני אקספרס. אבל הסיבה האמיתית שזה קשל, היא שזה היה יומרני מדי. כי בעצם, אתה רוצה להביא מכתבים רבים, אבל כמה סוסים שלא תגייס, אם אתה רוצה להיות כל כך מהיר, ואתה מחליף סוסים בדרך, אם סוס מתעייף אתה מחליף, פתאום סוס אחד חולה, זה יותר מדי, אז אתה קונה עוד סוס, זה יותר מדי השקעה, בשביל כמות המכתבים שאתה יכול להביא על גבו של סוס אחד, אז אתה צריך הרבה מאוד רוכבים, והם כולם צריכים להיות נורא מהירים, זה יומרני מדי, זה לא הצליח להחזיר את עצמו, החברה לא הייתה רווחית, אפילו שקיבלה סובסידיה מהממשלה. זה לא היה שווה את זה. זה לא הביא מספיק מכתבים. צריך היה לחשוב איך הם באמת יחברו מסילות רכבת גם אל המערב הפרוע, אבל זה עדיין לא היה הפתרון. אז זה קרס. זה עסק שנכשל. אבל מבחינה תרבותית, וזה דבר מרתק, הוא הדבר הרחוק ביותר מכישלון. הוא סמל גבורה וסמל הצלחה, כזה שאנשים רצו לזהות את עצמם איתו. כי בלי משים, וזה הדבר שאני חושב שהוא באמת כמעט צריך, הוא פלא. חבורה של אנשים שהדבר האחרון שהם דמיינו לעצמם שהם עושים, זה שהם עושים צעד תרבותי, הם היו אנשי עסקים, אותם ראסל מייג'ורס ווודל, הם היו אנשי עסקים. אבל בלי משים, בלי לשים לב, בכלל, הם יצרו פה סמל תרבותי. לכן אנשים רצו לומר רצו להיות. זה היה דבר נחשק. להיות בפוני אקספרס, זה להיות האמריקני, שמגיע אל הניו פרונטיר, החזית החדשה, שמתוך ניסיון עסקי כושל, נולד החלום הזה, של הרוכב, שדוהר על סוסו, אל עולם חדש ולא ידוע. ואנחנו עם הרוכבים של הפוני אקספרס. מי היה אחד הרוכבים של הפוני אקספרס? וזה כדי להבין את המשמעות התרבותית של הסיפור הזה. ויליאם קודי. מי זה ויליאם קודי? מדוע מעניין לציין אותו? מפני שוויליאם קודי הוא בפלו ביל. בפלו ביל הוא אחת הדמויות החשובות ביותר בתולדות המערב הפרוע, הן בגלל שהוא אחת הדמויות הכי מזוהות, מפורסמות, כשחקן בתוך המחזה הזה שקוראים לו המערב הפרוע. בפלו ביל היה גשש בצבא האמריקני, בצבא האיחוד, הצבא של ארצות הברית, בזמן מלחמת האזרחים. והוא היה צייד בפלו, לכן הוא מכונה בפלו ביל, כן, ויליאם זה ביל כמובן, בפלו ביל הוא צייד בפלו, והוא עוד הרבה דברים. אבל הוא לא רק היה דמות במערב הפרוע, באותם עשורים קצרים, שעליהם רוקמים את כל האגדות, על המרחב הזה, של גיבורים ופושעים, וחטאים מצד אחד, ומצד שני, מעשים נאצלים, והכל בלי גבולות, בארץ לא נודעת, הוא יצר את הדימוי הזה. כי הוא יותר מהכל היה איש בידור. כשאמרתי שהוא היה שחקן במחזה של המערב הפרוע, זה גם בתקופה ההיסטורית המסוימת, אבל זה גם במופע שלו, שהוא היה מופע המערב הפרוע של בפלו ביל, אחד המופעים המצליחים בתולדות ארצות הברית, אולי בכלל אי פעם, מופע שיצר את הדימוי של המערב הפרוע ששומר בכל כך הרבה סרטים, מופע שגם מוסרט, בימיו המאוחרים. ואותו בפלו ביל מספר שבצעירותו ממש הוא הצטרף לפוני אקספרס. הוא רכב בפוני אקספרס בתור נער בן 14, והוא שבר שם סיי מהירות. הוא הספיק את המסלול בפרק הזמן הקצר ביותר. עכשיו, היום חוקרים יגידו שממש לא בטוח שזה נכון. לא בטוח שהוא קבע את שיא המהירות. עוד יותר מזה, לא בטוח שהוא בכלל היה בפוני אקספרס. ועבד, הוא עבד באחת מן החברות של אותה שלישיית יזמים שהזכרנו, אבל בפוני אקספרס עצמו, בפרק הזמן שהוא היה קיים, זה ממש לא בטוח. אין לזה הוכחות. אבל אנחנו יכולים להבין למה הוא רצה לומר שהוא היה בפוני אקספרס. ושהוא היה המהיר ביותר. כי מתוך הסיפור הזה, בין השאר, לא רק, אבל מתוך הסיפור הזה, נולד המערב הפרוע, ונולד הגיבור של המערב הפרוע. ומפני שבפלו ביל רצה להיות הוא הגיבור של המערב הפרוע, אז כמובן שהוא רוכב על הסוסים של הפוני אקספרס. ואת שמו אנחנו נזכור, את שם הסוסים, פחות. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה עם המנגינה המפורסמת ביותר אולי של להקת הרוק הבריטית, שביקשה אבל שסגנונה יהיה סגנון אמריקנה. והצלליות, זה השם, The Shadows. אנחנו נשמע את הקטע המפורסם ביותר, אפאצ'י, שהוא, כן, מבקש בעצם להזכיר לנו, לעורר בנו את המערב הפרוע דרך שמו של השבט, למעשה זה היה שם של מספר שבטים אמריקנים ילידיים, שבטי האפאצ'י. והקטע הזה הוא קטע שמזוהה עם רכיבה, הוא מזוהה עם סרטי מערב פרוע, ואפשר להבין למה. הוא מייצר אצלנו באופן אוטומטי את הרכיבה הזאת בתודעה. אנחנו רוכבים לעבר איזה יעד לא נודע. האם נגיע אל היעד? האם נקרוס אחר שנה וחצי בלבד, כמו שקרה לפוני אקספרס? אז היה עוד מסע אש זרה אל המערב הפרוע, עוד יהיו לנו הרבה כאלה, מפני שהמערב הפרוע יותר משהו מקום שהיה באמת, יותר משהו היסטוריה, הוא סיפור על מה בני אדם חולמים. אנחנו גם צריכים לדבר פה פעם על יהודים במערב הפרוע, שתפקידם בוודאי לא נפקד. ואני אקרא שיר של ג'יימס רייט. ג'יימס רייט היה משורר אמריקני בין המאה ה-20. תאריך פטירתו, הוא חי בעולם בסך הכל 52 שנים, תאריך פטירתו הוא בחודש מרץ. סוף חודש מרץ, אז אפשר ממש לציין את תאריך פטירתו בעצם, אפילו שהתחלנו את חודש אפריל. הוא הלך מן העולם ב-1980, משורר אמריקני נהדר, ידידו הטוב של רוברט בליי, משורר אחר שהלך מאימנו בשנים האחרונות דווקא. והשיר הזה אומנם מתאר מסע לדרום דקוטה. זה לא השטח שעליו דיברנו. אבל יש פה מסע, יש פה סוס. וזה שיר שאני אוהב במיוחד, אני חושב שמתאים לסיים בו את המסע שלנו. לשיר הזה שתרגם משה דור, גם הוא עליו השלום, קוראים יושב בשכחה קטנה בבוקר קיץ. ובכלל הספר של ג'יימס רייט, שקוראים לו רק בערב ראיתי, הוא ספר שמלא בשירי מסע. יש פה שיר, למשל, שהשם שלו הוא בדרך למערב, או במהלך המסע למערב, שיר בכמה חלקים. אז אנחנו נקרא את השיר הפותח למעשה של הקובץ העברי הזה שתרגם משה דור. כתמיד, אני אזמין את המאזינים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, עקבו אחרינו שם. זה חשוב, גם בטלגרם, כתבו יש זרה והצטרפו לערוצנו. ועכשיו, ג'יימס רייט יושב בשכחה קטנה בבוקר קיץ. עוד 10 מילין והגיע לדרום דקוטה. איכשהו הדרכים שם מכילות כשאיש אינו יורד בהן. עוד ליל הליכה ויהיה לסוס, סוס כחול, רוקד במורד דרך, בדד. הרחקתי עד כאן, כמעט צהרי יום, אך הזמן לא חשוב. הכל כבר נגמר, זו עדיין מינסוטה. בין מעט קני תירס מתים, הצל הרעב של עורב מזנק אל מותו. לפחות ירוק כאן, אף כי בין גופי לעצי הסמבוק, צירה פראית נפתלת עם רשת התיל, עדיין אין בכוחה לחדור פנים. עכשיו שקט כל כך, עד שיכולני לשמוע את הסוס מתאר את נחיריו. הוא זחל מתוך המקומות הירוקים שמאחוריי. סובלני וחביב, הוא קורא מעל הכתפי את המילים שכתבתי. הוא חי זמן רב, ואוהב להעמיד פנים של רואה ואינו נראה. אמש נעצרתי בקצה החשיכה, וישנתי עם טל ירוק, לבדי. דרך ארוכה עברתי להמיר את צילי בצילו של סוס.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.